בוקר טוב וברוכים הבאים לפרק ה-109 של ממרמיק, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרם. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר לכם את הסיפור של הממרמניקים. אנחנו שמחים לארח היום את ירון ביטון, מייסד ומדריך ראשי של קודינג אקדמי, בוגר קורס תכנות קלט בשנת 1995, שירות בבסמך כמדריך, מפקד קורס תכנות והמייסד של צוות הפיתוח של בסמך. ירון?
בוקר טוב.
סוף סוף, תשמע, 3.5 שנים, וזה פעם ראשונה שאנחנו מביאים אותו, פדיחה שלי, אני אקח את האחריות ואני אתפטר אחר כך.
חרקירי, מינימום.
לגמרי. רואי הביא תמונה שלך, כמובן.
היום אתה חתיך יותר, אין מה להגיד.
תודה, כן, משתבחים עם השנים.
אז קודם כל כיף גדול. אתה הגעת לקורס תכנות עם רקע של שירות קרבי, נכון?
אמת, נכון.
לא הגעת כמלשב. נכון. בכלל זה היה טרום הקדץ, אז עוד היה הרבה יותר אפשרויות לגוון. רצית להגיע לקורס תכנות? היום מאוד ברור שאתה בעולם טכנולוגי, תכף נדבר על זה, אבל רצית להגיע לזה?
וואו, איזה שאלה באמת מחזירה אותי, מפתיעה ומחזירה אותי, אתה יודע, על הכסדה, והתחלתי באמת בגבעתי, הייתי בסיירת גבעתי בתחילת השירות. באיזשהו שלב ירד לי פרופיל, והייתי צריך שיבוץ מחדש, אבל לא חשבתי דווקא על זה. אני אמנם למדתי 5 יחידות מחשבים בצבא, בתיכון, אבל זה היה במחשב, בבית ספר דל תקציב כזה, לא היה מחשבים, זה הכל היה רק המורה כזה, מסתכלת, בודקת קומפילציה וככה. ושנייה לפני שנכנסתי לקצין מיון, והיה לי בראש בכלל להיות מדריך גדנאים, זה היה נראה לי מגניב, כל מיני תיכוניסטים, תיכוניסטיות, מדורות, מטווחים, והיה שם איזה בחור בלונדיני, הוא היה מסופח לקצין מיון, ושאלתי אותו, שאלתי לאן אתה, מה אתה הולך להגיד לו? אמרתי לו, נראה לי מדען, מה אתה? הוא אמר לי, אני רוצה ממרם. אמרתי לו, מה זה ממרם? אז הוא אמר לי, זה משהו של מחשבים. והוא אמר לי, אני הגעתי מתיאטרון צהל בכלל. ובאמת נכנסתי לקצין מיון ואמרתי לו, אני רוצה ממרם. לא ידעתי להגיד את זה, אמרתי ממרן. אז הוא אמר לי, רגע, מה? אמרתי לו, המחשבים, נו. אז הוא אמר לי, ממרם, טוב, אפשר לשלוח אותך. ולימים הבחורצ'יק הזה שהיה מסופח, קוראים לו עודד ולין, הוא היה
אחרי זה
בקורס.
מה, לעודד יש היסטוריה בתיאטרון צהל?
כן, יש כל מיני...
אני רושם נזמין אותו יותר. וואו, סיפור ש... סיפור חזק.
זה די מטורף.
ואז נחת שיחה בשלישות הראשית.
כן, נחתי בשלישות הראשית, כולי כזה עם קומטה סגולה, לא מבין במי יורים פה ולמי להצדיע. אמרו לי, תראה, יש לך עדיין פרופיל קרבי, אז נכון, עברת את המיון הראשוני, אבל אתה צריך בעצם לעבור מבחן פרופיל קרבי. וראש המדור שם, ינון, אמר לי, תראה, אתה חייב לעבור את המבחן הזה, כי אתה פרופיל קרבי, ויש לנו איזה 5 הקצאות בשנה, או משהו כזה. ואמרתי לו, תשמע, אני לא יכול לעבור את המבחן הזה, כאילו ראיתי את המבחן, וביקשתי ממנו 3 ימים. וממש כמו איזה סיפור סיני עתיק, הוא כזה הסתכל עליי ואמר, אוקיי, אני אתן לך 3 ימים. ואז עשיתי דבר די עזוי, דפקתי בדלת של המורה שלי למחשבים מהתיכון, קראו לה גויאבה, אנחנו אלבנו אותה, אנחנו באמת עשינו לה את כל מה שעושים למורות בתיכון, למורים, למורות, והיא הייתה כל כך נחמדה, היא לימדה אותי, נתנה לי תרגילים ולימדה אותי, והתכוננתי למבחן הזה, ובאמת הגעתי והצלחתי לעבור אותו.
וואו. אתה הכרת את זה?
לא, ממש לא. בוא,
זה אין סיפור, הרבה אנשים שמכירים את הסיפור הזה. לא יצא לי לספר אותו.
תגיד, ואז אני מניח, התחיל קורס תכנות, אבל לפני שנדבר על החוויה בקורס, ואז השירות ובסמך, זה הבדל מטורף. כאילו, דקה לפני זה להיות בגבעתי, בצד הקרבי של המערכת, ופתאום להגיע באמת לשלישות, שזה אטמוספירה אחרת לגמרי בסיפור שלנו, לא מצדיעים, אין הקשבים רועמים, אנשים לא רצים בבסיס כדי לא לייצר פאניקה, כאילו כל מיני דברים כאלה. איך היה ההסתגלות?
היו כמה סימבולים שהזכירו לי, המדים והרסר המפחיד, יש כל מיני דברים שהם כאילו הולכים איתך מבסיס לבסיס ומשאירים אותך מפוקס. צחי, נכון? אולי אחד הרסרים הג'ינג'ים היחידים שהיו כל כך מפחידים. אני לא מכיר ג'ינג'ים מפחידים חוץ ממנו בעצם, אני חושב על זה. ואז כשהתיישבתי באמת בכיתה, זה היה שוק להסתכל על האנשים מסביבי, כל מיני אנשים שגם ידעו כל מיני דברים, והיה להם, זה אומנם היה תקופה של מחשבי מיינפריים גדולים, יותר גדולים מהחדר הזה, ולרוב האנשים לא היה מיינפריים בבית, אבל אנשים הגיעו כן עם כל מיני ידעים, אבל הכי הכי הטריד אותי בקורס, זה שהאקסיט שלי מהתיכון הייתה איתי בקורס פתאום. מישהי שזרקה אותי והלכה לירון אחר, זה היה סיפור כזה.
החליפה ירון בירון.
ואז היא הייתה איתי בקורס. בעוונותה יצא לי להכביל את הפס כמה פעמים, סתם בשביל לתקוע אותה בסוף היום.
והיא סלחה לך על זה?
אני לא סיפרתי על זה אף פעם. אז אם את שומעת את זה.
אם את שומעת. לא, אבל אתה יושב עם חבר'ה שהם צעירים ממך, אני מניח, כי אתה כבר התגייסת קודם, ועברת איזשהו דרך בצבא, והם עוד, הם רק התחילו. ואתה נראה שונה, כי יש לך קומטה בצבע שונה. מה, איך זה מסתדר בקורס חברתית?
בעצם בקורס התכנות של ממרם, זה באמת חוויה שרוב האנשים לא מכירים אותה, המאזינים שלנו אולי יותר, אבל זאת חוויה מאוד אינטנסיבית, נכון? מתחילים בבוקר מסדר גילוח צחצוח, ומשם לימודים כזה עד 10 בלילה, זה דבר מאוד 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 רציני. אז היה הרבה סביב זה, וכן, היה אנשים.
נראה לי שהרקע כזה הוא לא...
גלשת פנימה.
כן, זה היה בתקופה ש...
זה פשוט נהיה כולם באותו אתגר, כולם תקועים באותו מקום.
כן, זה היה גם בתקופה שאנשים עדיין, הרבה אנשים עפו, זאת אומרת, לא יודע, 40 מתוך 100 כזה היו פחות או יותר נעלמים, אז היה שם גם לחץ ואיזשהו רצון כזה להצליח, ו... זה היה מאוד משמעותי.
בסוף אנחנו מדברים באמת על עידן ש, כמו שאתה אמרת, לרוב האנשים לא היה מיינפריים בבית, לא היה אנשים איך ללמוד ולתרגל, וכמו שיש היום, אתה יכול ללמוד להגיע לרמה בג'אווה, בפייתון, או בנוד, לפני הקורס תכנות, ולהגיע ברמה מאוד, מאוד גבוהה לקורס, אבל זה לא היה אפשרי פעם.
נכון.
אפשר לעשות את זה. ואז נשארת בהדרכה?
כן. גם שם יש סיפור מעניין, בדרך כלל משאירים להדרכה רק את הטופ של הטופ של המצטיינים, אני לא הייתי כזה, הייתי בסדר, אבל הייתי רחוק מלהיות מצטיין קורס, וביקשתי, כלומר פניתי למפקד הקורס שלו ואמרתי לו, תשמע, אני רואה את העתיד שלי פה, בהכשרה של מתכנתים, אני חושב שיש לי מה לתת כאן, ונתנו לי הזדמנות להעביר שיעור, זה היה שיעור מעולה, עבדתי עליו קשה, התכוננתי, והוא היה שיעור ממש חזק, וזה הכריע את הקף, ובאמת הוזמנתי להצטרף לצוות ההדרכה שלהם.
ואז איך היה?
היה כיף להיות בעולם של הדרכה, ושל לפגוש אנשים חדשים, ולתת להם ידע פרקטי, שהם יכולים אחר כך איתו לפרוץ קדימה בקריירה שלהם. זה היה מאוד משמעותי בשבילי אז, ואיכשהו זה משמעותי בשבילי עד היום.
אני מניח שבפרספקטיבה של זמן אתה מסתכל על זה, אתה אומר איזה מטורף זה, או איזה, איך אתה שם אנשים בקורס תכנות, אתה באמת שם אותם על איזשהו נתיב הצלחה די מטורף. אתה זוכר אם גם בתור מדריך או בתור מפקד קורס תכנות, רגשת את זה? שבעצם זה באמת life changing event כזה בשביל אנשים?
כן, אני חושב שכן. בסיטואציות האלה שבהם אתה לוקח אנשים להכשרה שהיא עמוקה וארוכה, אז יש פה אלמנטים חינוכיים גם. כלומר, אנשים לא יוצאים מתהליך כזה בדרך כלל אותו דבר. זה אולי הזדמנויות אחרונות כזה להקנות כל מיני ערכים של יסודיות ושל אחריות ושל תשומת לב מה קורה סביבי ושל... מקצועיות ושל התמודדות עם כל מיני מצבים מיוחדים. ואני חושב שיש בזה עשייה מאוד משמעותית. כאילו, יש הבדל מאוד דרמטי בין לכתוב בעצמך איזושהי פונקציה או איזושהי לולאה, לבין ללמד 100 איש לעשות את זה. זה מאוד משמעותי.
אני מסכים. אני זוכר, מחבר איזה, אירון היה מפקד קורס תכנות בסגל הראשון, כאילו זה היה הסגל הראשון שלי המלא, ואני זוכר שהיה חשוב לך ברמת הפסיק. רצית לדעת שהכל בול, שהכל ברמה הכי גבוהה שאפשר, והכל מדויק לפי איך שאתה רוצה לראות את הקורס, ואני חושב שזה גם בעיניי לפחות, כן, התווה קצת, הרים את הרף כל הזמן. כלומר, אני חושב שבאופן כללי בבסמך מרימים את הרף כל הזמן, אבל היה איזושהי נקודה ממש שהרגשנו, שזה כל פסיק חשוב, אי אפשר לזלזל בשום דבר. ודבר אחד, ודבר שני, דיברנו פרק קודם, ראינו את גיל פרץ, דיברנו על הומור, ועל זה שאפשר לקחת את עצמנו קצת פחות ברצינות. ואני חושב שזה גם משהו שהתאפיין מאוד אצלנו בסגל, שלקחנו את עצמנו מאוד ברצינות, ובאותה נשימה ידענו לצחוק גם על עצמנו ועל הכל, גם אם היינו חיות קורס, חיית קורס קופנונטט היה עכבר, ועשינו תחרויות, והיה תחרות בסגל כל שבוע מי מביא.
אבל זה צחוק פנימי או צחוק מול החניכים?
אני חושב שהיה גם וגם, אתה יודע, כאילו בתוך הסגל היה הרבה, אבל גם היה הרבה עבודה קשה, וזה משהו שבעיניי הוא... הוא היה מדהים. תשמע, אין תחרות בסגל, כל יום ראשון אני מביא לו אכבר, כי חיית קורס היה אכבר. צריך למצוא באופן יצירתי להביא אכברים. כמה אתה יכול להביא אכברים במשך חצי שנה? עדיין הלכנו על זה מכות, להביא אכברים. אבל באותה נשימה, ישבנו עוד שתיים בלילה, לבדוק מבחנים. אז אני חושב שזה איזשהו מינון מגניב, לא?
כן, אני הכרתי את אירון רק שהוא היה...
מפקד
צוות פיתוח, ואז הוא היה רק שטויות, כאילו.
אבל, אתה יודע מה, אם נקפוץ רגע לתקופה הזו, זה היה הצוות שפיתח את מערכת הווב הראשונה בצבא.
מרשל?
כן. מרשל, שכנראה רוב מאזינים נרשמים לקורסים עד היום בצורה כזו או אחרת. אבל זה בדיוק מה שאמרת. אתה יודע, כאילו, אתה מכיר אותו בתור, נניח, עושה שטויות, צחוקים והכל. אין דיאט, מערכת הווב הראשונה בצבא, נכתבה בבסמך, לא בבתי התוכנה.
אז יצאת לקורס קצינים וחזרת ליחידה? זה היה הסיפור?
כן, כן. אחרי שעשיתי מגוון של תפקידים ביחידה, וכבר הייתי סמל ראשון כזה, יצאתי לקורס קצינים, חזרתי מתוך רצון לפקד על קורס תכנות, ועל קורסים נוספים, וזה באמת מה שעשיתי, הקמתי כמה מסלולים, גם מסלול לעתודאי מדמח, ומסלול לחרדים שאז התחיל כזה ביסודו, והייתי מצוות פיתוח ההדרכה במשך שנתיים, הייתי חלק מצוות שבעצם לקח את קורס התכנות בעולם המיינפרם, ועשה את הפרויקט הגדול הזה של להעביר אותו לעולם ה-PC ולשפות תכנות יותר מודרניות, וזה היה תהליך מאוד מעניין, עבדתי עם אנשים... מהחכמים שפגשתי בחיי, וזה היה תהליך מדהים.
אוקיי, והפרק של צוות פיתוח, איך הוא התחיל ואיך הוא קרה?
כן, באיזשהו שלב ביחידה באמת התעורר הצורך בצוות פיתוח פנימי. עד אז לבסמך לא היה צוות פיתוח משלו, והיה צריך ככה לבקש טובות ודברים לא זזו שם. אז הקמנו צוות פיתוח בתוך היחידה, גייסנו לצוות הזה שלושה מתכנתים מתוך קורסי התכנות שנבחרו על ידי, וזה היה צוות מהמם, משעשע. זה היה תקופה כזה של ג'ונגל, זאת אומרת, התחילו כבר נהלי פיתוח בצבא ובאזרחות וכו', אבל אנחנו היינו under the radar. אנחנו עשינו בגדול מה שבחרנו, מה שרצינו. זאת אומרת, אחד הפיצ'רים הראשונים במערכת מרשל, זה היה הקטע הזה עם ה... מרשליות של זה, הקאובוי הזה, והחלפת רקעים לכל מיני שקיעות בסוונה ובמערב הפרוע, וזה נתן הרבה, זה מרגש לדעת שעד היום המערכת הזאת בשימוש, וזה קשור למה שאמרת, כשאתה הולך לעשות משהו שהוא גדול, יש ערך גדול ברגע להחזיק את זה, ולראות שכל פסיק הוא נכון לפני שאתה משגר את זה, כי אז... יכולת ההשפעה שלך כבר משתנה. אז אם אנחנו סגל כזה אורגני שהולך לצאת מול החניכים, אם אנחנו מאוד מאוד מדויקים, אם אנחנו לא מדויקים, אז ההשפעה של זה על אותם אנשים היא כבר נרחבת, ואם אנחנו מדויקים, אז אפשר להגיע יותר לאן שרצינו.
יש עדיין צוות פיתוח ביחידה, יוסי?
היה שלב שהוא בוטל והוא חוזר. עכשיו, בסופו של דבר, צריכי הדרכה הם ביחידה טכנולוגית, לא יכולים באמת להתקיים בלי יכולות לפתח. עד אותה נקודת זמן המדריכים היו מפתחים, אבל אז באמת זה היה תוך כדי שאתה עמוס עד הראש בענייני הדרכה, אתה משקיע 3-4 שעות בשבוע, ופה היה צוות שזה היה הייעוד שלו, שהוא גם גדל אחר כך, הוא התחיל 3 אנשים, אבל הוא גדל איזה 6-8 אנשים, אני זוכר בשיא שלו, ואני חושב שמה שאתה אמרת על מרשה, אני חושב שמרשה הביאה עוד משהו, זה הקובוי הזה, בכלל תפיסה של למתג את המערכת, לתת לה סיפור, ונשמה, ולא רק קוד. נראה לי זה היה הדברים שהכי ריגשו, שמרשל נהייתה קטע. ואני חושב שהדבר השני, אולי תגיד על זה, זה מילה, גם היה צורך פתאום להפוך מערכת פנימית למערכת צהלית, היא בסוף הייתה מערכת צהלית, השתמשו בה בכל הזרועות, בכל הצבא, מישהו היה רוצה לשלוח מישהו לקורס ובסמך, והיה צריך לעבור דרך מרשל.
דרך ירון, כמרת לא הייתה נותנת לו, אבל צריך
לפתור
את זה. כן, זה היה מאוד מעניין, כי זה היה פול סייקל של מערכת, כולל התמאה, ופגשנו את כל נשות ה-HR, כוח אדם של הצבא, קציני הקורסים, ולהכשיר אותם לתוך המערכת, זה היה דבר מאוד מאוד רציני. אנחנו קיבלנו אז את פרס הקשרר לחשיבה יוצרת על המערכת הזאת, כי באמת זה היה משהו ששינה ממש תהליכים שהלכו בצבא הרבה שנים אחורה, פישט אותם, זה היה מערכת שהיה לה גם גישה למערכות רישום כוח האדם, וגם יכולת לכתיבה של חוקים כאלה בעברית, לכל מיני כללי כניסה לקורסים כאלה ואחרים, היו שם כל מיני אלמנטים שעד היום מרתקים.
ואז השתחררת.
יס.
ולא ישר גם לקודינג אקדמי, נכון? אז נכון. מה היה לנו בעצם בדרך?
השתחררתי והצטרפתי מיד לאיזשהו סטארט-אפ לפיתוח מוצר. היה לי רק חודשיים, כי רציתי רגע להשלים את התואר שלי לפני שאני נוסע לטיול. אז במשך חודשיים הקמתי איזשהו מוצר, בכלל בטכנולוגיות אחרות של VBA בתוך עולמות המייקרוסופט כזה. משהו מעניין של אנוטציות על מסמכים מכל מיני סוגים. ואז נסעתי לניו זילנד והייתי שם כמעט שנה ובאוסטרליה ובאזורים האלה וככה נפתח לי הראש והלב וראיתי שיש עוד מקומות חוץ מפה. לאחר מכן עברתי בשלל התפקידים, מתכנת, ראש צוות, מנהל R&D, CTO והובלתי פיתוח עבור כמה וכמה חברות, ותוך כדי תמיד ניסיתי לשמור לעצמי איזשהו קו שבו אני גם מכשיר אנשים. אז הייתי עושה פה ושם חלטורות, מעביר קורסים כאלה בג'אווה, וקורסים כאלה ב-PHP, וקורסים כאלה ב-C-Sharp וב-C++, וככה ובכל מיני. כן, עד 2015 שבו עשיתי צעד ככה דרמטי לכיוון הזה של הכשרה של אנשים, ראיתי את הקשיים ואת החוסר הצלחות שיש בעולמות האלה, ורציתי לתת לזה איזשהו מענה, פתרון, שיאפשר לאנשים שגם אם לא יצא להם להיות בממרם, כי הם עשו משהו אחר, שהם יוכלו לעבור מסלול דומה. מסלול קצר, עוצמתי, ששם אותם עם מקצוע חזק מאוד ביד, ועם כלל ה-best practices והכלים הרלוונטיים לעולם הפיתוח המודרני.
אז בכל ה... 8 שנים כבר, זה לא צחוק.
כן.
אתה ילד גדול. אבל הצלחת? אתה מצליח? קחת את, כאילו, את ה-DNA הזה המטורף שיש בצבא, שהוא לוקח, בסוף, מצטער להגיד את זה, כן, ילדים תמימים, קרא לזה, סיימו תיכון, עוד, אתה יודע, יש להם את הכוח ואת ה... ולשים אותם במסגרת צבאית, שגם נותנת פה איזשהו קונטקסט, 12 שעות ביום ללמוד, אפשר לעשות את זה גם באזרחות?
כן. כי מה שמאזן את הכף זה, בצבא אתה חייל, אומרים לך בוא, שב כאן, אתה יושב כאן, תקשיב, אתה פחות או יותר מקשיב. פה זה אנשים שהחליטו שהם רוצים את המקצוע, הם רוצים את הקריירה, הם משקיעים בזה זמן ניכר. זה אומנם הכשרה קצרה, בסך הכל 4 חודשים, אבל זה מאוד מאוד קשה ומהנה.
4 חודשים אבל פול טיים?
פול טיים.
ובאיזה שעות?
8:30 בבוקר. עד 7 בערב זה השעה הרשמית, אבל אנשים מוצאים את עצמם גם ככה.
ממשיכים לעבוד בעצם.
ממשיכים להשלים את התרגיל. הכל זה תרגילים שהם עטופים עם סגל. לכל קורס אצלנו יש סגל בערך 20 מתכנתים, שדואגים שכל אחד מהסטודנטים יקבל כל יום קוד ריוויו, סקר קוד על הקוד שלו. אבל זה סקר קוד אכזרי כזה, עם סרגלים על האצבעות. השם של המשתנה, והאסטרטגיית פתרון, והעימוד של הפונקציה, והתיעוד שלה. הכל כזה מאוד עד הפרטים, כדי לאפשר לאנשים בעצם להשתפר מאוד מאוד מהר. כל שבוע בקורס משתפרים באופן דרמטי, ממש, ומגיעים בסופו של תהליך לפרויקטים בסטנדרטים הכי גבוהים שיש היום בתעשייה. זה קשור גם לכובע השני שלי, בתור CTO של מיסטר ביט, גוף שהוא גוף שנותן שירותים טכנולוגיים, ובעצם מלווה את מיטב צוותי הפיתוח בארץ פה בהחלטות טכנולוגיות עמוקות, בבחירה של פריימורקים וכלים. יש לנו במיסטר ביט ממש פרספקטיבה מאוד מאוד רחבה לגבי מה קורה, מה עובד, מה הדרכים האפקטיביות לפתח ולהתקדם, באיזה כלים כדאי להשתמש וכו'.
זה, אני מסתכל על זה, ובאמת נראה לי שמי שיש לו את חיידק ההדרכה, הוא קשה פשוט מאוד לברוח משם. נראה לי שמה שמניע אותך זה באמת אימפקט, לא? זה כאילו, זה ההשפעה שאתה יכול לתת להם את המקצוע הזה, שאולי היום בקצה הפירמידה של המקצועות בישראל, ותוך 4 חודשים אתה מצליח להוציא אותם באמת לשוק העבודה.
כן, זה מאוד מרגש לראות איזה סוגים של אנשים באים לקורס הזה, כי באמת באים אנשים מכל הסוגים והמינים, גם אנשים שכרגע השתחררו מהצבא והם מחפשים את דרכם, ואנשים שחזרו מטיול רגיל גדול וכולי, שזה הדברים הקלאסיים, אבל המון הסבות ומורים ומורות וביולוגים והיסטוריונים עם רסטות וגיאולוגים ג'ינג'ים וכל הדברים, כל המקצועות השונים, כימאים וביולוגים ו... לא יודע, גיטריסטים בלהקות מוכרות, וכל מיני אנשים שהחליטו לעשות איזשהו שיפט כזה דרמטי, ורגע לקחת עצמם ברצינות, לא יודע, אנשים שעוברים מחיי הלילה ורוצים רגע...
אבל איך אנשים צריכים להתחייב לכזאת מסגרת? כלומר, זה בן אדם שנמצא באמצע החיים שלו ולא כרגע השתחרר ועם זמן פנוי בשפע.
אולי דווקא זה אומר כמה הוא יכול...
יכול להיות, אבל... איך מוצאים לזה, אתה צריך פרנס, לפעמים משפחה, לפעמים, כאילו, אתה צריך איזושהי מסגרת חיים אולי קצת אחרת,
נכון.
אז איך מתחייבים לדבר כזה?
זה באמת מורכב ולא מתאים לכל האנשים, בטח בכל שלבי החיים שלהם. השנה אנחנו פותחים גם מסלולים שהם מרווחים יותר, מסלולי ערב ומסלולים שהם רק 3 ימים בשבוע, כלומר, לאפשר לעוד סוגים של אנשים לעשות את הצעד הזה, אבל כן, זה מחייב השקעה יומיומית ניכרת, הרבה פעמים תמיכה של המשפחה ומה שצריך בתקופה הקצרצרה הזאת, שבה אנשים מגיעים למקום חדש לגמרי מבחינת אפשרויות התעסוקה שלהם. ברוב המקצועות אנשים יכולים להשקיע 1 או 2 בחייהם כדי להגיע למשכורות שאנשים מרוויחים תוך פחות משנה אצלנו. אז זה שווה. זה...
ובעולם שלנו, בישראל, יש ביקוש לאנשים מהסוג הזה? כי אנחנו יודעים שבוא נגיד ברמת הג'וניורים יש בעיה מאוד מאוד קשה בחברות, והרבה מאוד הולך על ניסיון, נכון? ואיזה תפקיד עשית בחברה הקודמת וכל מיני דברים כאלה. כן. איך אנשים כאלה שעוברים הסבה נקלטים?
תראה, אנחנו במסלול שלנו 90% מהבוגרים, יותר מ-90% מוצאים עבודה כמתכנתים. אז זו סטטיסטיקה מדברת בעד עצמה. המילה ג'וניור היא מילה מאוד רכה, אפשר לתת אותה לכל מיני סוגים של אנשים שעברו כל מיני סוגים של הכשרות, או שעשו איזה קורס ביודמי, או זה משהו אחר. ברגע שמראיין מקצועי, פוגש את האנשים ורואה שהם לפעמים יודעים יותר ממנו, אז זה מקל על ההחלטה.
אבל זה קשה, אני חושב שבעיקר מה שקשה היום בעולם הג'וניורים, בלי קשר לפעמים למדו, זה בכלל להגיע לרעיון. בכלל להגיע לשם, זה נהיה סיוט, גם אגב עם המצב היום בשוק שהיא התפנו מלא אנשים לשוק בחזרה, הג'וניורים הם מתחקים למטה בתוך כן. השרשרת.
אז באמת זו תקופה שבתקופה הנוכחית עכשיו, ב-2023, יש לנו איזשהו, אנחנו כבר עברנו כמה משברים כאלה כן. בעולם ההייטק, אני חושב שלושתנו.
נכון.
וההייטק יצא תמיד יותר חזק, וזה ברור לכל אחד.
שבשנה הקרובה, אז דברים יזוזו.
כן, הפלנטה שלנו נהיית רק יותר ויותר טכנולוגית. זה לא הייתי מייעץ עכשיו דווקא להתמקד בגידול עגבניות, או לחזור לבסיס, למרות שאין לדעת. מה שמאוד עוזר פה, ושמאפשר את הדבר הזה, קשור להתחלת השיחה שלנו. מכיוון שבמהלך 7 השנים הארוכות האלה בממרם, אני הכשרתי 2,000 אנשים שנמצאים היום ברוב החברות פה בארץ, בתפקידי פיתוח, ניהול, בכירים ואחרים, אז יש הבנה שכשלוקחים אנשים שהם התחנכו לפי אותם עקרונות וסטנדרטים של ממרם, זה אנשים מסוג אחר. זה לא סתם אנשים שלמדו מאיזה מדריך ושקף, זה משהו אחר לגמרי, ולמרבה המזל, זה משהו שקל מאוד לבטא אותו גם בראיון המקצועי. או אפילו לפני שמגיעים לראיון, איזה סוגים של פרויקטים עשית? בוא נראה את הגיט-האב שלך, בוא נראה את הפרויקטים, בוא נראה אם אתה יודע... איך עובדים בעולם המודרני, ובדרך כלל זה פותח את השער
למשרד. אז האוריינטציה היום בהכשרה היא לא רק ללמד אותם איפים ולולאות, אלא גם ללמד אותם באמת שיטת עבודה, הם מתרגמים כבר במהלך הקורס עבודה עם גיט ובצוות וכאלה?
נכון, אמת, הם כבר במהלך הקורס, הקורס שלנו בנוי בעצם, בהתחלה, בשלושת השבועות הראשונים, לומדים לתכנת ממש את שבעת כלי המתכנת, הרי בכל שפות התכנות יש בעצם בסך הכל שבעה כלים בסיסיים, משתנים, ביטויים, תנאים, לולאות, מערכים, אובייקטים ופונקציות. לא משנה, ב-PL1,
כולם אותו
זה בג'אווה, ב-C-Sharp, ב-JavaScript. ולכן אנחנו לומדים את כלי התכנות הבסיסיים, ואז אנחנו לומדים איך לבנות אפליקציות בסטנדרטים גבוהים שנראים מיליון דולר בכל דיווייס, במסך ענק, במסך טלוויזיה, במחשב, במובייל, בטלפון, בשעון, וזאת מיומנות שלא לומדים אותה כמעט בשום מקום. המיומנות הזאת של פרונט-אנד מודרני ובק-אנד מודרני, שנועד לתמוך בסקייל ובסקיוריטי ובאתגרים הנוכחיים בעולם הסייבר. ומכיוון שמיסטר ביט היא גוף תוכנה גדול, עם יותר מ-100 מתכנתים היום שמפוזרים בכל החברות הטובות בארץ, אנחנו כל הזמן יונקים את הבסט פרקטיסז האלה, ומטפטפים כזה בצורה מאוד מזוקקת לתוך ההכשרה. זה מאפשר לאנשים בפרויקט הסיום שלהם לבנות מערכות כמו Airbnb או Trello או Monday, מלאים ממש עם כל הפיצ'רים, עם יוזרים ודאטאבייסים ועדכונים בלייב וסוקטים, וזה נראה מעולה ואפשר להגיע מאוד מאוד רחוק, ובמסלול שלנו אנחנו מצליחים לעשות את זה.
תאמת שזה די מגניב, כי ברוב ההכשרות פרויקט סיכום שלך הוא אתר שנראה על הפנים ו... עם כמה פונקציות מרכזיות, ואתה אומר, כאילו, לא יכול ללכת עם זה כתיק עבודות, להראות ולהתגאות בזה.
נכון.
זה אחד הטיפים שאני נותן, אגב, לג'וניורים, זה אחי, זה לא משנה מה לימדו אותך, פשוט תשב ותפתח, תפתח אפליקציות, מערכות, תעלה דברים לאפסטור, העיקר שיהיה לך...
ושהכל יהיה בגיט, שיהיה אפשר לראות את ה...
נכון, זה מאוד חשוב. זה בסוף, באמת להגיע למראיין המקצועי הזה שירון מדבר עליו, אתה צריך להיות מסוגל לנהל איתו שיחה. ולא לא להתראיין, אלא יותר נהיה איתו שיחה, ואז...
תגיד, ירון ביטון עצמו, נכון שאנחנו בעולם של פול סטאק וזה והכל, הוא יותר פרונט-אנד או יותר בק-אנד?
אני מציע לך לא לענות על השאלה, שאלה מכשילה.
תראה, לפתח בק-אנד, זה נחמד, יש שם מורכבויות מסוימות, שקשורות לאלגוריתמיקה לפעמים, ולפנייה הכי אפקטיבית לדאטאבייס, כל מיני פינות... שהן שחורות, אבל אם אתה מצחצח אותם היטב, אז הן יכולות להיות חמודות מאוד, וכיף להתעסק בהן. הפרונט-אנד זה מה שהיוזר רואה, מה שהוא חווה, כל חוויית המשתמש שלו, ויש שם המון המון מורכבות היום, זו ממש מטריצה של מורכבויות, החל מקרוס פלטפורם וקרוס בראוזר ומולטי דיווייס, וזה מאוד מאוד מעניין. זאת אומרת, הדפדפן עבר בעצם בעשור האחרון להיות באמת ה... Right once, run anywhere platform, הווירטואל משין האולטימטיבי. אנחנו בונים היום מערכות שרצות בטלוויזיות ובשעונים ובמובייל ובמערכות קולנוע, בטכנולוגיות ווב. טכנולוגיות ווב הפכו להיות הדרך שבה מפתחים היום את האפליקציות החשובות בעולם. JavaScript הפכה להיות שפת התכנות החשובה בעולם. זה ממש הסינדרלה של שפות התכנות. פעם זה היה כזה, נכון, איזה לכלוכית כזאת, לאיזה אתר, לאיזה מספרה. היום מפתחים בג'אבסקריפט הכל. ואחד הדברים שאני יכול להגיד זה שאנחנו, אני זיהיתי את זה לפני 15 שנה. אמרתי, זהו, זה ילך לשם. ולכן הפוקוס שלנו בעשור וחצי האחרונים זה טכנולוגיות אינטרנט מתקדמות. אנחנו עושים עם זה הכל, מרובוטיקה, ועד מערכות IoT, ועד מערכות front-end, back-end, ואפליקציות, טכנולוגיות כמו PWA, Progressive Web Application, שמאפשרות לפתח באמת אפליקציה אחת שרצה בכל מקום, עם push notifications, ועם כל דבר שהוא, בלי לכתוב איזה משהו קונקרטי בסוויפט, או בג'אווה, או ולהסיק צוותי פיתוח נוספים וכו'.
מדהים.
יותר מדהים.
אנחנו לקראת סיום, יוסי. יש לך זמן לשאלה האחרונה? כמיטב המסורת.
אני הייתי רוצה לדעת, כאילו אני מן סתם אני עוקב הדוק, ומאוד הסתדר לי שהקמת את קודינג אקדמי, בלי להיות בקורס, אני יכול לדמיין איך זה עובר. אבל אם אתה מסתכל עכשיו 5 שנים קדימה, אז מה, מה הוויז'ן? מה באמת יש לך פה, שום אחורה הראש?
תראה, אתה הזמנת אותי לא מזמן להצטרף לאיזה נסיעה לפורטוגל. אז כן, אני רוצה יותר גדול, יותר לעשות את האימפקט הזה, אולי גם לא רק בארץ. אבל גם עוד לפני שאנחנו נצא החוצה לעולם, גם בארץ יש עוד הרבה מה לעשות. זה באמת מקצוע שהוא נגיש לכולם. הוא נגיש לאנשי פריפריה, לאנשים שלא למדו מי יודע מה בתיכון. כאילו, לפעמים יש לנו מצטייני קורס שהם היו קולים בגרעיני הפולה קודם. ואיתם בקורס יש בוגרי טכניון. זה מקצוע שמאפשר לאנשים להתבלט מהר. ואני מרגיש שעדיין יש לנו עוד הרבה מה לעשות כאן כדי לאפשר פה בתוך מדינת ישראל הקטנה שלנו להרבה אנשים שהמקצוע הזה יהיה נגיש להם. בכל זאת, אנחנו הסטארט-אפ ניישן, אנחנו כל הזמן צריכים מתכנתים. לא, לא, לא מזמן, לפני שנה, שנתיים, היה דיבורים לייבא מהודו מתכנתים, אלפים. אין סיבה לעשות את זה. יש לנו אנשים מבריקים פה, ושעם קצת טיונינג אפשר לשים אותם על הדרך הנכונה, להיות חלק ממה שקורה כאן. יש כל כך הרבה הזדמנויות בישראל, בעולם הטכנולוגי הזה, שאם ליותר אנשים מבריקים זה יהיה נגיש, זה יהיה נפלא.
אני בעד. וירון, תודה רבה.
וי מלמד, תודה.
היה כיף גדול.
ביי רועי.
ביי יוסי.